שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
עירובין דף י' עמוד א', אומרת הגמרא, עומר רב יוסף לא ישמיע לי או שמע את זה. בסוגיה הקודמת עסקנו בעניין לחי הנראה מבחוץ ושווה מבפנים. אדם העמיד את הלחי בראש המבוי, והלחי ניכר רק לאותם שעומדים מחוץ למבוי. לאותם שעומדים בתוך המבוי, הלחי לא ניכר. האם הלחי הזה כשר? האם המבוי מותר בטלטול? ייתכן שכוונת חז"ל בתקנת הלחי הייתה שהלחי יהיה ניכר לאותם שעומדים בתוך המבוי, וכל עוד שהלחי לא ניכר לאותם שעומדים בתוך המבוי, הוא פסול, המבוי אסור בטלטול. למדנו לעיל בדף טס או מודבייס, שרבי בר אבונה אמר, שלחי שנראה מבחוץ ושווה מבפנים, נידון משום לחי, הוא כשר והמבוי מותר בטלטול. כהמשך לכך, אומרת הגמרא, עומר רב יוסף לא ישמיע לי או שמע את זה. לא שמעתי את ההלכה הזאת בשם רב אונה. מה שרבי אמר בשם רב אונה, שלחי הנראה מבחוץ ושווה מבפנים, נידון משום לחי, לא שמעתי את ההלכה הזאת בשם רב אונה. הריטב"א אומר שאם רב יוסף היה שומע את ההלכה הזאת בשם רב אונה, הוא היה מסכים עם ההלכה הזאת. כי רב יוסף היה תלמידו של רב אונה, כמו שמובא בגמורה בשבס קוף חופטס או מודבייס. אומרת הגמרא, אומר לי אביי, וכי אתה רב יוסף לא שמעת את השמועה הזאת בשם רב אונה? הרי את אמרס ניהלון והאו אמרס ניהלון, אתה עצמך אמרת לנו שלחי הנראה מבחוץ ושווה מבפנים, כשר בשם רב אונה. העניין הזה שרב יוסף אומר לו, ישמיע לי או שמע את זה, והאביי מזכיר לו את הדברים שהוא אמר, מובא בכמה וכמה מקומות בשס, ורשי מסביר באותם מקומות שרב יוסף חלה ושכח תלמודו, ואביי היה מזכיר לו את הדברים שהוא אמר לפני שהוא חלה. והדבר המעניין הוא שכאן זה המקום הראשון בשס שמופיע העניין הזה, שרב יוסף אומר לו, ישמיע לו שמע את זה, ואביי מזכיר לו את מה שהוא בעצמו אמר, ודווקא כאן רשי לא חוזר על הדברים הללו שרב יוסף חלה ושכח תלמודו, ואביי מזכיר לו את הדברים שהוא אמר. אפילו במסכת שלנו, בעירובין ע"א עמוד בייס, גם יש את אותו דבר, ושם רש"י מסביר. יעוין בחידושי רב מתיסיו שטרשון, הבן של הרש"ש, שמופיע בגמרא, כאן, במקום שהוא עומד על ההערה הזאת. נחזור לענייננו. עומר ליבאיה את אמרס ניהלון, והאו אמרס ניהלון, דאומרו מבר אבא, עומר רב הונה. לחי המושך עם דופנו של מבוי, לחי שהוא צמוד לאחד מכותלי המבוי והוא נמשך פנימה כלפי רשות הרבים, הוא לא נמשך כלפי המבוי אלא הוא יוצא החוצה כלפי רשות הרבים, באופן שאותו לחי ניכר רק לאותם שעומדים חוץ למבוי ולא ניכר לאותם שעומדים בתוך המבוי, הוא צמוד לאחד מכותלי המבוי כלפי חוץ, כלפי רשות הרבים. רש"י מסביר שאותו לחי הוא צר יותר מכותל המבוי. כותל המבוי הוא רחב והלחי הוא צר והוא יוצא פנימה. נראה מבחוץ ושווה מבפנים. אלה שעומדים מבפנים חושבים שזה המשך של כותל המבוי. הראש חולק על כך, הראש סובר כשיטת טיסס לאיל בטסו מודבייס דיבר מסחיל כותל, שנראה מבחוץ צריך להיות ניכר לאלה שעומדים כנגד המבוי, ולא לאותם שעומדים מאחורי כותלי המבוי. לכן הראש מסביר שזה נמשך פנימה, כלפי פנים המבוי, בראש המבוי כלפי פנים המבוי. לחי המושך עם דופנו של מבוי, פחות מדלת אמות נידון משום לחי, ומשתמש עם חודו הפנימי. דלת אמות נידון משום מבוי, ואסור להשתמש בכולו. אם יש באורכו של הלחי דלת אמות ומבוי, הוא לא לחי. המבוי אסור בטלטול, כי אין לו לחי בראשו. אבל אם אותו לחי פחות מארבע אמות, הוא נידון משום לחי, והוא מתיר את המבוי בטלטול. אבל רק עד איכן הוא מתיר את המבוי בטלטול? רק עד חודו הפנימי. של הלחי, דהיינו עד המקום שהוא צמוד לראש הכותל, לא בהמשך כנגד הלחי. אומרת הגמרא, ואת אמרי סלונה לא. אומר רבי לרב יוסף, ואתה אמרת לנו על ההלכה הזאת בשם רב עונה, שמע מיני תלס, שמע מיני בן לחיין אסור. מזה שכאשר אותו לחי פחות מארבע אמות הוא נידון משום לחי והמבוי מותר בטלטול, אבל רק עד היכן, רק עד חודו הפנימי של הלחי, עד המקום שהוא צמוד לכותלי המבוי, לא יותר מכך. מכנגד הלחי אסור להשתמש, אז הנה אנחנו רואים שבן לחיים אסור, זה מחלוקת גדולה לאל בדף חס עמוד בייס תס עמוד א', רב חיסדה והבייס סוברים שבן לחיים, דהיינו, בחלל המבוי שכנגד הלחי אסור לטלטל, הלחי לא מתיר את אותו מקום, ורוב הסובר שבחלל המבוי שכנגד הלחי מותר לטלטל, והנה כאן אנחנו רואים שרק התחודו הפנימי ולא יותר, סימן שבן לחיים אסור לטלטל. מקשים הראשונים, קושייה עצומה. מי אמר שהסיבה שמותר לטלטל רק התחודו הפנימי של הלחי, זה משום שבן לחיים שבחלל המבוי שכנגד הלחי אסור לטלטל? לאוילום אי מלוך שהחלל שבמבוי שכנגד הלחי מותר לטלטל, אבל כאן מדובר שהלחי יוצא חוץ למבוי. מהצד השני זה לא מבוי, כותלי המבוי מסתיימים לפני כן. בכוח הקושייה הזאת אומרים הראשונים, הרשב"א, הריטב"א והר"ן, הם אומרים שעל כורח מדובר כאן במבוי שיש לו שני כתלים משני הכיוונים, כותל אחד ארוך, כותל אחד קצר, והלחי מתחיל מראש הכותל הקצר ונמשך כלפי חוץ עד המקום שמסתיים כנגדו הכותל הארוך. נמצא אם כן שכנגד הלחי זה עדיין מבוי. עדיין מבוי שם. אומרת הגמרא, ושמע מיני משך מבוי בארבע. משך מבוי הוא בארבע אמות. הדבר המעניין שבזה גופה נחלקו רבי יוסף ואביי לאל בדף אי או מודע א', רבי יוסף אומר משך מבוי. המבוי הקטן ביותר אורכו ארבעה תפחים. לפי אביי מבוי הקטן ביותר אורכו ארבע אמות, בכדי שיהיה ניתר בלחי וקורה. והנה כאן רבי יוסף עצמו אומר שאורך מבוי בארבע אמות. יויד בתוספות שם בדף אי עמוד א', ושמע מיני זה מה שנוגע לענייננו, נראה מבחוץ ושווה מבפנים, נידון משום לחי. הלחי הזה ניכר רק לאותם שעומדים מחוץ למבוי, לאלה שעומדים בתוך המבוי זה נראה כהמשך של כותל המבוי, ואפילו אוכי הוא קשר לשמש כלחי ולהתיר את המבוי בטלטול בשם רב עונה. נראית הגמורה, ואילחסה נראה מבחוץ ושווה מבפנים, נידון משום לחי. שואלת הגמורת, יובטה ואילחסה, הרי לפני כן שאלנו מהמשנה, מחצר קטנה שנפרצה לחצר גדולה, שהקטנה אסורה והגדולה מותרת. למה שהקטנה לא תהיה מותרת גם היא, משום נראה מבחוץ ושווה מבפנים, משום מחיצות הגדולה שעודפים על פתח הקטנה? ומזה הגמור הוכיחה שנראה מבחוץ ושווה מבפנים, אינו נידון משום לחי. אומרת הגמרא, משום דטוני רפחי יקבוסי. יש ברייסה, לאל בדף טס או מודבייס, שבה כתוב בשם רפחי, כותל אחד כנוס מחבירו, בין שנראה מבפנים ושווה מבחוץ, בין שנראה מבחוץ ושווה מבפנים, נידון משום לחי. ברייסה של רפחי, ברייסה שנשנתה, אצל רב חייה היא ברייסה מוסמכת והלכה כמותה. אומר הגאון ינקב שלפי זה צריך לומר שחצר קטנה שנפרצה לחצר גדולה, מדובר כמו רב זרה ורבינה, שכותלי הקטנה נכנסים לגדולה ומופלגים מכותלי הגדולה בשלושה, באופן שאין לובוד. ובאמת כך נפסק בשולחן ערוך בסימן שין עין דלד. אומר השולחן ערוך, שין עין דלד סעיף ג', חצר קטנה שנפרצה קודם שבת, קטנה אסורה, ואיינו כשנכנסים כותלי קטנה לגדולה, וכשכותלי קטנה מופלגים ג' תפחים מכותלי אורך הגדולה, דאם לא כן קטנה הייתה ניתרת על ידי נראה מבחוץ ושווה מבפנים. כי נראה מבחוץ ושווה מבפנים נידון משום לחי, וקטנה אסורה אף על פי שיש לה לחיים שנראים מבחוץ, כי מדובר באופן שכותלי הקטנה נכנסים אל הגדולה, והם מופלגים מכותלי הגדולה בשלושה טפחים, אז אין דין של לובוד. ואנחנו עוברים לסוגיה הבאה. אומרת הגמרא, והרחב מעשר ימעט. למדנו במשנה בתחילת המסכת, שמבוי שרוחב פתחו למעלה מעשר אמות, אינו ניתר בלחי וקורה. מה העיצה לתקן את אותו מבוי, כדי שיהיה ניתר בלחי או קורה? למעט את רוחב פתחו, שיהיה פחות מעשר אמות. אומרת הגמרא, אומר אביי תנה הרחב מעשר ימעט. שנינו בברייסה. מבוי שרוחב פתחו למעלה מעשר אמות אינו ניתר בלחי או קורה. מה צריך לעשות כדי שיהיה ניתר בלחי או קורה? למעט את רוחב פתחו ולהעמיד את רוחב פתח המבוי על עשר או פחות מעשר אמות. כך סובר תנא קמא, אבל רב יהודה חולק. רב יהודה אומר אינו צריך למעט. גם מבוי כזה שרוחב פתחו למעלה מעשר אמות, ניתר בלחי או קורה. שואלת הגמרא, ועד כמה? כמה יהיה רוחב הפתח, ועדיין אפשר לתקן אותו בלחי או קורה? אומרת הגמרא, סובה רב אחי כמי דרב יוסף למימר, עד 13 אמה ושליש. רוחב הפתח, לפי שיטת רב יהודה, יכול להיות עד 13 אמה ושליש, בכדי שיהיה אפשר להתיר את המבוי בלחי או קורה. מה זה המספר הזה 13 אמה ושליש? אומרת הגמרא, קל וחומר בפסי בירויס. פסי בירויס נלמד בעזרת השם בהמשך המסכת בתחילת פרק שני. הכוונה לבורות מים שהיו נמצאים ברשות הרבים. אסור בשבת לשאוב מים מהבור ולהניח, להעלות את המים על שפת הבור. כי הבור הוא רשות היחיד, יש בו עומקו 10 טפחים וברוחבו 4 טפחים הוא נידון כרשות היחיד. וכאשר שואבים מים מהבור ומעלים את המים לשפת הבור, מוציאים את המים מהבור שהוא רשות היחיד אל שפת הבור שהוא רשות הרבים. מהי העיצה? כדי שיהיה ניתן לשאוב מים מהבור ולהעלות את המים לשפת הבור לרשות הרבים, העיצה היא על ידי העמדת דיום דין. על ידי העמדת דיום דין הכוונה שמקיפים את השטח של סביבות הבור בארבע פסים שיש בהם אמה לכל צד. כאין זוויות, 4 זוויות מארבע צידי הבור, ואותם 4 זוויות שיש בהם אמה לכל רוח, הם גורמים שהחלל שמקיפים אותו יחשב לרשות היחיד. ואז מותר לשאוב מים מהבור שהוא רשות היחיד, ולעלות אותו לשפת הבור שהוא מוקף בדיום דין, וגם הוא נחשב לרשות היחיד. מבואר בגמור בדף חוף עמוד בייס, שההיתר הזה של דיום דין, הוא היתר מיוחד שנאמר בשביל עולי רגלים, שיהיו להם מים מצויים. ולא בשביל עולי רגלים עצמם, כי עולי הרגלים עצמם יכולים לרדת לתוך הבור ולשתות משם מים, הם לא צריכים לשאוב את המים מהבור, להעלות אותו לשפת הבור, אלא בשביל בהמת עולי רגלים. מה הם יעשו עם הבהמות שלהם? איך הם ישקו אותם במים? בשבילהם, תקנו את התקנה הזאת שהדיום דין שמניחים אותם סביבות הבור הם גורמים שההיקף שבתוכם יחשב לרשות היחיד, ואז מותר לשאוב מים מהבור ולהעלות אותו על שפת הבור. כמה מקסימום מרחק שיכול להיות בין הדיום דין? שיטת רב יהודה בתחילת פרק שני, עד 13 אמה ושליש. כשיעורם של 8 פרות שיוכלו להיכנס בין הדיום דין. אז הנה, זה המקור שגם אצלנו רוחב פתח המבוי לשיטת רב יהודה יכול להיות עד 13 אמה ושליש. איך לומדים מפסי ביראות לפתח מבוי? ממשיכה הגמרא ומבארת. ומה פסי ביראות שיתרת בהם פרוץ מרובה על העומד לא התארת בהם יותר מ-13 אמה ושליש. פסי ביראות שהתארת בהם פרוץ מרובה על העומד, הרי השטח הפרוץ מרובה על המחיצות. בכל זאת, לא התארנו, אלא שהמרחק בין הדיום דין יהיה עד 13 אמה ושליש, ולא יותר מכך. מבוי שלא התארת בו פרוץ מרובה על העומד, אינו דין שלא תתיר בו יותר מ-13 אמה ושליש. אומרת הגמרא, ויאנו יסנס אדרבה, פסי ביראות שהתארת בהם פרוץ מרובה על העומד, לא תתיר בהם יותר מ-13 אמה ושליש, כי הלא הפרוץ מרובה על העומד. אבל מבוי שלא התארת בו פרוץ מרובה על העומד, במבוי רוב היקף המבוי הוא סתום, הוא לא פרוץ. מכיוון שרוב היקף המבוי הוא סתום, אז אולי נתיר גם כאשר פתח המבוי יותר מ-13 אמה ושליש. אומרת הגמרא, אינה מלאידך גיסא, פסי ביראות דאיכלת באוחד כולה, שמועיל בהם פרוץ מרובה על העומד, אכיל באוכולה אחרינה, שהמרחק שבין הדיום דין יכול להיות עד 13 אמה ושליש, אבל מבוי שלא התארת בו שפורץ מרובה על העומד מותר, אז איך נתיר שפתח המבוי יכול להיות עד 13 אמה ושליש? אז אם כן, אי אפשר לפשוט מפסי ביראות. מה זה הסברה הזאת? כיוון שהכרנו כולה אחת שפרוץ מרובה על העומד מותר, אז נקל גם כולה אחרת שהמרחק בין הדיונדין יכול להיות עד 13 אמה ושליש. תוספות לאיל בדף אי עמוד בייס, דיבור המסחיל טועים המבאר, שזה כולה מיוחדת בשביל עולי רגלים. מכיוון שזה כולה מיוחדת, אז אולי חזל הקלו, גם שפרוץ מרובה על העומד מועיל, וגם שהמרחק בין הדיום דין יכול להיות עד 13 אמה ושליש, אבל זה לא נוגע לעניין מבוי. מי אומר שגם במבוי חזל הקלו, שמבוי שרוחב פתחו עד 13 אמה ושליש ניתר בלחי או קורה? על זה אין לנו ראיה. ממשיכה הגמרא לדון במבוי שרוחב פתחו למעלה מ-10 אמות. אומרת הגמרא, טוני לוי, מבוי שהוא רחב 20 אמה, מבוי שרוחב פתחו 20 אמה, מה עליו לעשות כדי לצמצם, כדי למעט את רוחב פתח המבוי, להעמיד אותו על 10 אמות בשביל שיהיה ניתר בלחי או בקורה? אומרת הגמרא, נועץ קנה באמצעיתו ודיו. הוא לוקח קנה בגודל משהו, מעמיד אותו באמצע המבוי, באמצע פתח המבוי, ואותו קנה מחלק את פתח המבוי לשתיים, כאשר בכל חלק וחלק יש 10 אמות בלבד. רוחב פתח המבוי 20 אמה, הוא לוקח קנה שרוחבו משהו, מעמיד אותו באמצע פתח המבוי, אותו קנה גורם לכך לצמצם, לחלק את פתח המבוי לשתיים, כאשר בכל חלק וחלק יש רק 10 אמות בלבד, ואפשר להתיר אותו בלחי או בקורה. אומרת הגמרא, הוא טונה לו והוא אמר לו, לוי שנה את הברייסה, ולוי עצמו הוסיף על הברייסה ואמר, אין הלכה כאותה משנה. קנה משהו שהוא מעמיד באמצע פתח המבוי, אינו יכול לחלק את פתח המבוי לשתיים. איקי דאמרי, אומר שמואל, משמי דלוי, לא ששמענו את הדבר הזה מלוי עצמו, אלא שמואל אמר בשם לוי שמה, שאין הלכה כאותה משנה. קנה משהו שהוא מעמיד באמצע פתח המבוי, אינו יכול לחלק את פתח המבוי לשתיים, כאשר בכל חלק וחלק יש רק 10 אמות בלבד. למה? למה הקנה לא יכול לחלק את פתח המבוי לשתיים? אומר רשי, נקרא בפנים רשי האחרון בעמוד, דאוסי אבירה דאי גיסה ודאי גיסה ומבט אלי לקונה. המושג של אוסי אבירה דאי גיסה ודאי גיסה זה מושג שניפגש בו בהמשך הסוגיה, וכוונת העניין לומר שהאוויר שמשני צידי הקנה, האוויר שמצד הזה של הקנה ומהצד השני, שניהם יחד מבטלים את הקנה שבאמצע איתם. ממילא הקנה כמנדלייסה, כי האווירים שמשני צידיו ביטלו אותו. אומרת הגמרא, אלא איך יוביד, אדם שיש לו, שהוא גר במבוי, שרוחב פתח המבוי 20 אמה, מה עליו לעשות כדי לחלק את פתח המבוי לשתיים? יש לו עיצה פשוטה, העיצה שכתובה במשנה בתחילת המסכת, לתקן את אותו מבוי בצורת הפתח, כך כתוב במשנה, ערכיו מ-10 ימעט, ואם יש לו צורת הפתח אינו צריך למעט, צורת הפתח מועילה להתיר מבוי שרוחב פתחו למעלה מ-10 אמות. אבל כוונת הגמרא איך היא עוביד, באיזה אופן אפשר לחלק מסביר הריטב"א, באיזה אופן אפשר לחלק את פתח המבוי ולצמצם אותו שיהיה 10 אמות בלבד. אומרת הגמרא, אמר שמואל משמי דלוי, עושה פס גבוה 10 במשך 400 ומעמידו לאורכו של מבוי. הוא לוקח פס שגובהו 10 טפחים, אורכו 400, אותו פס יכול לשמש כמחיצה. הוא מעמיד את אותו פס שגובהו 10 ואורכו 400, הוא מעמיד אותו באמצע המבוי לאורכו של מבוי. אותו פס, מסביר רש"י, גורם לכך לחלק את המבוי לשתי מבואות. עד עכשיו היה כאן מבוי אחד שרוחבו 20 אמה, מעכשיו יש כאן שני מבואות צרים, שכל אחד ואחד רוחבו 10 אמות בלבד. והם ניתרים, כל מבוי ומבוי ניתר בלחי ובקורה. נו, וכאן נשאלת השאלה, למה לא נאמר גם כאן, אוסי אוויר דהי גיסה, ודהי גיסה ומבט אלי, האוויר של המבוי הזה, והאוויר שבמבוי בצד השני, יבטלו שניהם את הפס שנמצא באמצע. מסביר הרשב"א שתי אפשרויות. אפשרות אחת, אומר הרשב"א, שמכיוון שאורכו של הפס 400 הוא פס חשוב, פס חשוב, האווירים שמשני צידה ואינה מבטלים אותו. קנה שרוחבו משהו, אוסי אוויר דהיגיסו דהיגיסו מבט אלי, אבל פס שאורכו 400, האווירים שמשני צידה ואינה מבטלים אותו כי הוא חשוב, אפשרות אחת. אפשרות נוספת, אומר הרשב"א, שמכיוון שאותו פס שאורכו 4 גרם לחלק את המבוי הרחב לשני מבואות צרים, האוויר של מבוי אחד אינו יכול לבטל את הפס שהוא משמש ככותל למבוי אחר. אז לכן אותו פס מועיל לחלק את המבוי הרחב לשניים, ושני המבואות ניתרים בלחי ובקורה. כך פשט הסוגיה לפי דברי רש"י, שהפס מועיל לחלק את המבוי לשניים, לשני מבואות צרים. הריטב"א מסביר לא כך. הריטב"א מסביר שהפס שאורכו 400, לא שהוא מועיל לחלק את המבוי הרחב לשני מבואות צרים, אלא הוא מועיל לחלק את פתח המבוי לשניים. לפי הריטב"א, למה לא נאמר כאן אוסי אוויר דהיגיסו דהיגיסו ומבט אלי? נצטרך להשתמש בתירוץ הראשון של הרשב"א, שמכיוון שאורכו של הפס 400 הוא חשוב, ולא נאמר כאן הדין של אוסי אוויר דהיגיסו דהיגיסו מבט אלי, בתירוץ השני של הרשב"א אי אפשר להשתמש, כי לא מדובר כאן על שתי מבואות, מדובר כאן על מבוי אחד, אלא שהפס חילק את פתח המבוי לשניים. נפקא מינה נוספת, כתוב ברן, הרן אומר, הדין הוא שהקורה צריכה להיות מונחת על גבי כותלי המבוי. כך למדנו ליל בדף ט עמוד א', קורה שאינה מונחת על גבי כותלי המבוי,
כל הלשון,
או על קולפונים לא תוך 3 לכותלי המבוי, היא פסולה, המבוי אסור בטלטול. כך נפסק גם בשולחן ערוך בסימן שין סמך ג' סעיף קוף א'. עכשיו השאלה היא כזאת, יש כאן שני כתלים משני הכיוונים, יש כאן פס 4 באמצע המבוי. האם כדי לתקן את המבוי אפשר להעמיד קורה מכותל לכותל, משני הכתלים של המבוי, אף על פי שאותה קורה אינה נוגעת בפס שבאמצע, או שצריך שהקורה תהיה מונחת גם על גבי אותו פס? זה יהיה נפקמינה בין הפשט של הריטב"א לבין הפשט של רש"י. לפי רש"י, שרש"י אומר שהפס גרם לחלק את המבוי הגדול לשני מבואות קטנים, נמצא אם כן שהפס משמש ככותל מבוי. כותל המבוי שמצידו האחד וכותל המבוי שמצידו השני. אז הקורה שמונחת בפתח המבוי, חייב להיות שהיא תהיה מונחת גם על גבי אותו פס. אם היא לא תהיה מונחת על גבי אותו פס, היא לא מונחת על גבי כותל המבוי, והקורה פסולה. אבל לפי הריטבו שהפס בסך הכל משמש לי כהיכר לחלק את הפתח לשניים, אבל המבוי הוא מבוי אחד, מספיק שהקורה תהיה מונחת על שני כותלי המבוי שבשני הצדדים, אבל היא לא צריכה להיות מונחת גם על גבי אותו פס, כי אותו פס הוא לא כותל מבוי. ואבא נראה איך פוסק השולחן ערוך. השולחן ערוך בסימן שין סמך ג' סעיף למד ג' פוסק, אני אקרא בפנים. מבוי שהוא רחב חף אמות, עושה פס רחב דלת אמות, ומעמידו באמצע, וחשוב כל צד מצידי הפס כמבוי בפני עצמו, כמו שרשי אומר. כיוון שאורך הפס דלת אמות, וייתן קורה בראשו, וצריך להיזהר שתהיה קורה מונחת, גם על גבי הפס. לא מספיק מה שהקורה מונחת על שני הכתלים, היא צריכה להיות מונחת גם על גבי הפס שבאמצע המבוי, כי הפס הוא אחד מכותלי המבוי, הוא כותל של כל מבוי, כי הוא חילק את המבוי הגדול לשני מבואות קטנים. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן קוף למדזיין, דרוכו שוב ככויסל, אותו פס, אז לכן הקורה צריכה להיות מונחת גם עליו. זה מה שיוצא מכאן, נפקמינה, בין הפשטים השונים בראשונים. ממשיכה הגמורה ואומרת, אינמי, אפשרות נוספת, למבוי שרוחב פיתחו 20 במה, לצמצם ולהעמיד אותו על 10 עמות בלבד, כדי שיהיה ניתר בלחי או בקורה. מהי האפשרות הנוספת? כדי רב יהודה, דאמר רב יהודה, מבוי שהוא רחב 15 במה, מרחיק 2 עמות ועושה פס 3 עמות. מבוי שרוחב פיתחו 15 במה. מה עליו לעשות כדי לצמצם, כדי למעט את רוחב פתח המבוי, שיהיה על 10 עמות בלבד? אומר רב יהודה, שירחיק מכותל המבוי 2 עמות, ויניח פס 3 עמות. מסביר רשי, אותו פס 3 עמות מבטל את הפורוץ 2 עמות שבינו לבין הכותל. נמצא שיש כאן 5 עמות של סוסום. אמנם יש כאן 2 עמות של אוויר בין הכותל לבין הפס, אבל הפס 3 ביטל את האוויר 2 שנמצא בינו לבין הכותל. נמצא שפתח המבוי הצטמצם ל-10 עמות בלבד. זה כאשר מדובר במבוי שרוחב פתחו 15 עמה. ומה יעשו במבוי שרוחב פתחו 20 עמה? אומר רשי שיעשו כך גם בצד השני. מכל צד וצד, מכל כותל וכותל הוא ירחיק 2 עמות, ויניח פס 3 עמות. נמצא אם כן, שיש כאן 5 עמות של סוסום בצד זה, 5 עמות של סוסום בצד זה, והפתח שביניהם יצטמצם ל-10 עמות בלבד. יש לו גם אפשרות נוספת, הוא יכול להרחיק מכותל המבוי 4, ולהניח פס 6. נמצא שיש כאן 10 עמות של סוסום, כי האוימד מרובה, האוימד הוא 6 והפורוץ הוא 4, ורוחב פתח המבוי נשאר על 10 בלבד. רוחב, מבוי שרוחב פתחו 10 ניתר בלחי או בקורה. אומרת הגמורה, ואמאי, למה רב יהודה בחר את האפשרות הזאת? להרחיק 2 עמות מהכותל ולהניח פס 3 עמות. יש אפשרות נוספת. מהי האפשרות הנוספת? יעשה פס אמה ומחצו, ירחיק 2 עמות, ויעשה פס אמה ומחצו. במקום שירחיק מהכותל 2 עמות, ויעשה פס 3, יעשה פס אמה ומחצו ויצמיד אותו לכותל, ירחיק 2 עמות של אוויר, יעשה פס נוסף של אמה ומחצו, יש לנו כאן 1.5 ועוד 1.5 של אוימד, כלומר 3 אוימד, שיבטלו את השתיים פורוץ שביניהם. נמצא שיש לי 5 סוסום, ופתח המבוי יצטמצם ל-10 עמות בלבד. שמע מיני, אומרת הגמורה, אוימד מרובה על הפורוץ משתי רוחויס, לא יהווה אוימד. הסיבה, אולי הסיבה שרב יהודה לא נקט את האפשרות הזאת, להעמיד פס עמה וחצי צמוד לכותל, להרחיק 2 ולהעמיד פס אמה וחצי, ושאמה וחצי מכאן ומכאן יבטלו את הפורוץ שתיים באמצע, משום שרב יהודה סובר שאוי מד משתי רוח, אוי סלו ימרינן, אוי מד מרוח אחר, אז דהיינו, להרחיק שתי אמות מהכותל ולהניח פס שלוש אמות, ואז האוי מד מרוח אחס, אוי מד מרוח אחס, מבטל את הפורוץ. אבל אוי מד משתי רוחויס, אולי נאמר שלכן הוא לא נקט את האופן הזאת, כיוון שהוא אוחז שאוי מד משתי רוחויס לא מבטל את הפורוץ. מביאים תוספות בשם רשי, למה האפשרות הזאת עדיפה מהאפשרות הקודמת? אומר רשי שזה יותר קל ככה לעשות. התוספות חולקים עליו, לא שזה יותר קל, אלא זה יותר הלכתי. כי זה נראה יותר כמו פתח. כאשר הוא מרחיק שתי אמות, ועושה פס שלוש אמות, זה נראה פחות פתח, מאשר הוא מצמיד פס אחד וחצי, צמוד לכותל, מרחיק שתיים, ועושה עוד פס נוסף של אמה וחצי. אומרת הגמורה לאוילום, אי מלוך אה ואוימד. אוימד משתי רוחויס, גם מצטרף לבטל את הפורוץ שבאמצע. אמה וחצי מכאן ואמה וחצי מכאן יכולים להצטרף יחד להיות שלוש כדי לבטל את הפורץ שתיים שביניהם. אבל למה רב יהודה לא נתן את האפשרות הזאת? ושייני אוכה דאוסי אוויר דהי גיסה ואוויר דהי גיסה ומבטלי. אוויר עשר של פתח המבוי עם האוויר שתיים שבין שני הפסים, שניהם יחד מצטרפים, שניהם יחד מבטלים את האוימד של אמה וחצי. כי הרי כל אחד ואחד מהם מרובה יותר מהאמה וחצי. יש כאן אוויר של שתיים, ויש כאן אוויר של עשר, שניהם יחד מבטלים את האוימד אחד וחצי שנמצא ביניהם. ואת הגמורה, יש לי אפשרות נוספת. יעשה פס אמה, ירחיק אמה. יעשה פס אמה, ירחיק אמה. יעשה פס אמה, וכאן האוויר של האמה לא מרובה מהאוימד. אז חשבה הגמרא לומר שבאופן כזה לא נאמר אוסי אוויר דאיגיסו דאיגיסו מבט אלי. ומזה שרב יהודה לא נקד את הדוגמה הזאת, שמע מיני אוימד כפורוץ אוסור. צריך שהאוימד יהיה מרובה על הפורוץ. אבל אם יש אוימד כפורוץ, אמה אוימד אמה פורוץ אוסור. האוימד לא סותם את הפורוץ באופן כזה. אומרת הגמורה, לאוילום אי מלוך מוטור, ושייני אוכה דאוסי אוויר דאי גיסה ודאי גיסה, ומבט אלי. אוויר דאי גיסה ודאי גיסה לא חייב להיות רק כאשר האוויר מרובה על האוימד. גם כאשר האוויר מצד אחד, גם כאשר האוויר שווה לאוימד, גם הדין הוא שהוא מבטל את האוימד. אלא אם כן, האוימד מרובה על האוויר, שאז האוויר כמאן דלייסה, אז האוויר נחשב כמו שהוא סתום. אומרת הגמורה, עדיין יש עיצה, ירחיק אמה ויעשה פס אמה ומחצו, ירחיק אמה ויעשה פס אמה ומחצו. אז הנה יש לנו כאן שתי אמות של אוויר, עם עוד שלוש אמות של אוימד, אבל איך זה מחולק? אוויר צמוד לכותל, אמה וחצי של אוימד, אמה של אוויר ועוד אמה וחצי של אוימד. כאן אי אפשר לומר אוסי אוויר דאי גיסה ודאי גיסה, כיוון שהאוימד מרובה מהאוויר. אומרת הגמורה, אין אוכנמי, באמת זאת היצעה טובה, וכולהי לא הטריחו רבונון. חזר לא הטריחו אותו כל כך הרבה, לעשות אוויר, אוימד, אוויר ושוב אוימד. אז לכן אוויר לנקט את היצעה הפשוטה, שירחיק שתי אמות, יעשה פס שלוש אמות, אבל אין אוכנמי גם זאת היצעה טובה, ירחיק אמה ויעמיד אוימד של אמה וחצי, ירחיק עוד אמה ויעמיד אוימד של אמה וחצי. אומרת הגמורה, ולי חוש דיל משוביק פתחי רבי ואי בפתחי זוט, איך רב יהודה מכשיר את המבוי? על ידי שהוא מרחיק מכותל המבוי שתיים, ומעמיד פס שלוש, למה לא נחשוש? שכאשר אנשים ירצו להיכנס למבוי, דרך איפה הם ייכנסו? דרך הפתח הקטן. ולא ייכנסו דרך הפתח הגדול. ואז מה? ואז הפתח הגדול מאבד שם פתח. יוצא שהקורה שהונחה על הפתח הגדול, היא לא מועילה להתיר את המבוי. כי קורה מועילה להתיר פתח, אבל כאשר אנשים לא נכנסים דרך הפתח, הפתח מתבטל. הקורה לא מועילה לתקן. נמצא שם מבוי, בלי קורה, בלי תיקון. ואת הגמורה. עומר עבד בר מתנה, חזוקה. אין אדם מניח פתח גדול ונכנס בפתח קטן. כאשר אדם רוצה להיכנס למבוי, והוא רואה פתח גדול של 10 אמות, והוא רואה בצד פתח קטן של 2 אמות, איפה הוא ייכנס? דרך איזה פתח הוא ייכנס? דרך הפתח הגדול. אז נמצא עם כך שאנחנו יכולים להיות רגועים. אנשים לעולם ייכנסו בפתח הגדול, והוא לא יאבד שם פתח, לא יתבטל מהפתח הגדול שם של פתח, והוא ניתר בלחי או בקורה. שואלת הגימור, מה ישנה מדי רבמי ודי רבסי? רבמי ורבסי אמרו לאל בדף אי עמוד א', שכאשר יש פרצה בצד המבוי, חוששים שמה אנשים ייכנסו דרך אותה פרצה, ואז יתבטל שם פתח מפתח המבוי. אומרת הגמורה, אוסום, קוממאית בהילוכה, אדם שמגיע מהצד, הוא רואה פתח לפניו, הוא נכנס. אבל כאן ששני הפתחים בראש המבוי, אחד גדול ואחד קטן, אדם לא יניח את הפתח הגדול ויכנס בפתח הקטן, אם אין סיבה לחשוש ששב כפיסח רבי ואיילי בפיסח זוטה, אז אפשר להיות רגועים שהקורה נמצאת בפתח המבוי, כי אנשים ייכנסו דרך שם. אוסום קוממאית בהילוכה, אוכל לא יקוממאית בהילוכה, כי שניהם נמצאים בראש המבוי. ממשיכה הגמרא לעסוק בעניין של פורוץ שמתבטא לאוימד, לא לגבי דיני מחיצות, אלא לגבי דיני הבאת טומאה. אומרת הגמרא, תנן אוסום, אור האסלה וחלל שלו מצטרפים בטפח. בהמשך הגמרא תסביר שאור האסלה הכוונה לנקב של בית הכיסא. היה אור שבמרכזו היה נקב שהיו משתמשים בו כמושב לבית הכיסא. הדין הוא שהנקב מצטרף אל האור שבצדיו כדי להביא את הטומאה. כלומר, מת וכלים שנמצאים מתחת לאוהל המת, אף על פי שהמת לא נוגע בכלים, מכיוון ששתיהם נמצאים תחת אוהל המת, הדין הוא שהכלים נטמאים מהמת. אבל אוהל לא נחשב לאוהל, אלא אם כן יש בו שיעור של טפח. כאשר יש מת, או אפילו כזית מן המת, ולידו יש כלים, ושניהם נמצאים מתחת לאוהל בשיעור טפח בלבד, לא פחות מכך, הדין הוא שהכלים נטמאים מהמת כדין תומס אוהל. עכשיו, כאן מדובר בסוגיה שלנו, באופן שיש כזית מן המת ליד כלים, ושתיהם יחד נמצאים תחת אור האסלה, תחת אור שבמרכזו יש נקב. השאלה היא, האם הנקב מצטרף אל האור לשיעור טפח להביא את הטומאה? על זה כתוב בברייסה, אור האסלה וחלל שלו מצטרפים בטפח, יש גורסים מצטרפים לטפח להביא את הטומאה. מהי אור האסלה? אומר רבי בר ברכונה, אומר רבי יוחנן, אור כיסוי של בית הכיסא. אור שהיה משמש למושב בית הכיסא, שבאמצעו היה נקב. וכמו? מה השיעור של הנקב ושל האור שבצדדים בשביל שהוא יביא את הטומאה? אומרת הגמרא, כי יוסי רבדים מאומר אצבעיים מכאן, אצבעיים מכאן ואצבעיים רווח באמצע. לפי רבדימי, השיעור של האור אצבעיים מצד זה, אצבעיים נקב ואצבעיים מהצד השני. כי יוסי רבין אומר, שיעורים פחותים יותר, לא אצבעיים, 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 אלא אצבע ומחצו מכאן, אצבע ומחצו מכאן, אצבע ומחצו מכל צד של האור, אצבע ומחצו מהצד הזה של האור, אצבע ומחצו באור שבצד השני, ואצבע רווח באמצע. אצבע ומחצו אור, אצבע אוויר, ואצבע ומחצו אור. אומר לי, אביי אלי רב דימי, מי פליגיסו? האם אתה רב דימי חולק על רבין? אתה אומר שיעור של שש, שתי אצבעות אור, שתי אצבעות נקב, ועוד שתי אצבעות אור, סך הכל שש, ואילו רבין אומר ארבע, אצבע וחצי אור, אצבע נקב, ואצבע וחצי אור. אומר לאלוהי, אנחנו לא חולקים. איך יכול להיות שהם לא חולקים? או ברב רבתה, או בזוט רבתה. רש"י מביא כאן על פי הגמור במנוחס ממלא פה מודבייס, שהגמור אומרת שמה, שטפח הוא 4 אצבעות גדולות ו-6 אצבעות קטנות. כאשר מודדים באצבע גדולה, דיינו באגודל, שהיא אצבע רחבה יותר, אז ב-4 אצבעות זה כבר טפח. כאשר מודדים את מידת הטפח באצבעות קטנות בזרת, אז 6 אצבעות זה שיעור של טפח. אם מודדים באצבע אמצעית, באצבע, זה 5. נמצא אם כן, שאני רב דימי ורבין לא חולקים, מה שאני רב דימי אמרתי שמדובר ב-6, 2, 2, 2, מדובר באצבעות קטנות בזרת. מה שרבין אמר שמדובר ב-4, אצבע וחצי, אצבע ואצבע וחצי, מדובר באצבעות גדולות באגודל. ולא פליגין, אנחנו לא חולקים. אומר לאביי, לא, לא, אתם חולקים. לאי פליגיסו, אתם כן חולקים. במה אתם חולקים? ובאוימד מרובה לפורץ משתירוך או יספלגיסו. האם מצרפים את האוימד משתי הרוחות כדי לבטל את הפורץ? בכך אתם חולקים. לדידוך אבי אוימד משתי רוחויס, לרבין מרוח חחס אבי אוימד משתי רוחויס לא יאבי אוימד. אתה שאתה נוקד ששיעור הנקב שבאמצע זה 2, שהוא שווה לאור שבכל צד, אתה סובר שמצרפים את האור של שני הצדדים יחד כדי לבטל את הנקב שבאמצע. מצרפים את השתיים של האור מכאן עם השתיים של האור מהצד השני, שתיהם יחד 4, והם מבטלים את הנקב שבאמצעם. מצרפים את האוימד משני הצדדים לבטל את הנקב שבאמצע. אבל לפי רבין, שרבין מדגיש ואומר שהנקב צריך להיות אצבע אחת, אצבע וחצי אור מצד זה, אצבע וחצי אור מצד שני, ואצבע בלבד של נקב באמצע, כי הוא סובר שלא מצרפים את האוימד של שני הצדדים. אם לא מצרפים, אז צריך שבצד אחד בלבד יהיה כבר שיעור של אור כדי לבטל את הנקב שלידו. דאיסל כדאי תוכלוי פליגיסו, אם אתה סובר שאין מחלוקת ביניכם, אלא גם רבין מסכים שמצרפים את האוימד משתי רוחויס כדי לבטל את הנקב שבאמצע, אם כן, למה רבין צריך לנקוד דוגמה של אצבע וחצי, אצבע ואצבע וחצי, שינקוד דוגמה אחרת, מה הדוגמה אחרת? אוכי בואי לי למאמר, אצבע הוא שליש מכאן, אצבע הוא שליש מכאן, ואצבע הוא שליש, רווח באמצע. רבין רוצה להגיע למניין של 4 אצבעות, 4 אצבעות גדולות. אז למה הוא צריך לשער ב... אצבע וחצי מכאן, אצבע וחצי מהצד השני, ואצבע אחת בלבד נקב באמצע, שיגיד לו, שיגיד אצבע ושליש של אור מצד זה, אצבע ושליש של אור מצד השני, ואצבע ושליש של נקב באמצע, ונצרף את האור משני הכיוונים כדי לבטל את הנקב. מזה שהוא לא נתן את השיעור הזה, אלא הוא נתן שיעור אחר של נקב אצבע ואור אצבע וחצי בכל צד, סימן שהוא סובר שלא מצרפים את האור משני הכיוונים, אלא צריך שבצד אחד בלבד אור יהיה מרובה מהנקב שלידו. אומר לו רב דימי ואלו מי פלגינן, אלא מה, אני סובר שמצרפים את האוימד של שני הכיוונים כדי לבטל את הנקב שבאמצע. לדידי אוכי בואי לי למאמר, למה אני נוקט אצבעיים, אצבעיים, אצבעיים? אני אגיד הרבה יותר מזה, מה? אצבע הוא שני שלישים מכאן, אצבע הוא שני שלישים מכאן, ואצבעיים הוא שני שלישים באמצע. אם אני רוצה להגיע למניין 6 אצבעות, אז למה אני צריך להגיד אצבעיים, 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 שהנקב שבאמצע שווה לכל אוימד שבצידו? שאני אגיד יותר מזה, אפילו שהנקב שבאמצע מרובה מכל אוימד, כגון שיש אצבע ושני שלישים מצד זה, אצבע ושני שלישים של אוימד מהצד השני, ואצבעיים ושני שלישים באמצע של נקב, שהנקב שבאמצע גדול מכל אוימד שלידו, אלא שמצרפים יחד את שני האוימדים שמשני הצדדים, ויחד הם מתגברים, הם מתרבים על הנקב שבאמצע. מזה שאני לא אמרתי כזה דבר, סימן שגם אני סובר שאוי מדמשתי רוחויס לא ימרינן. אז מה כן המחלוקת? אלוהי כלמימר, דפלגינן, אם בכל זאת אתה רוצה לומר שאנחנו חולקים, בפורץ כאוימד פלגינן. דהיינו, האם האוימד צריך להיות מרובה מהפורץ שלידו? שאני סובר, אני רב דימי אומר שלא צריך להיות מרובה, מספיק שיש שניים של אור מול שתיים של נקב, ואילו רבין סובר שצריך להיות אצבע וחצי אור מול אצבע של נקב. אבל אם האוימד לא מרובה מהנקב שלידו, הוא לא מבטל אותו. שואלים את התוספות קושייה, קושייה גדולה. לכאורה, מה כל הנושא כאן? הרי המרחק בין שני צידי הנקב, בין האור שמצד זה לאור שמצד השני, הוא מרחק של פחות משלושה טפחים. הוא מרחק של מקסימום שתי אצבעות, לפי הדעה הכי קיצונית. אז נגיד לא עבוד, ונחבר את שני קצוות האור יחד. אומרים תוספות שהלוכה למוישה מסיני שלובוד לא נאמר לגבי דיני תומה. הרשב"א אומר שלובוד אומרים רק בדברים קבועים, לא בקהילים. הריטב"א אומר דבר מעניין, הריטב"א אומר שלא אומרים לובוד במקום שאני מעוניין שהמקום יישאר פתוח. לובוד אומרים רק במקום כזה שאני מעוניין שהמקום ייסגר, מחיצות. אבל לא במקום שאני מעוניין שהחלל הזה יישאר פתוח. כאן לא אומרים דין של לובוד. רב שלמה זלמן משתמש בריטבו הזה לגבי חבלי כביסה, שלא אומרים לובוד שנעשה אותם לסכך פסול, כי אני מעוניין שיהיה רווח בין החבלים. יש כאן עוד קושייה של התוספות, על מה שהגמור אומרת שיגיד, אצבע ושני שלישים מכאן, אצבע ושני שלישים מכאן, ואצבעיים ושליש באמצע. שואלים תוספות, אם היה אצבעיים ושליש באמצע, שהוא מרובה יותר מהאוימד שבצידו, אז נאמר, אוסי אוויר הדאי גיסו, דאי גיסו מבטל לי. אוסי אוויר הדאלמה, ואוויר שבאמצע, ויבטלו את האוימד. אומרים תוספות, שלא אומרים, אוסי אוויר הדאי גיסו, דאי גיסו, רק במחיצות קבועות, לא בקהילים. אבל מביאים תוספות בשם הרצבו שאומר, שאוסי אוויר הדאי גיסו, דאי גיסו, זה רק אוויר שהוא חלק מההיקף של המחיצות. כגון מה שלמדנו בסוגיה הקודמת, שיש פתח של מבוי, לידו פס שלושה, ועוד. לידו פס ועוד פורץ. אז גם החלק של האוויר הוא חלק מהמבוי, הוא חלק מההיקף של המחיצות, אבל כאן האוויר של העולם לא קשור לעניין, אז הוא לא מצטרף כדי לבטל את האוימד.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.